אנחנו בפינת הסיפור ופינת מלכות הפספסים, נעשה את שני הדברים ביחד. ואנחנו נסיים היום עם הנושא הכואב והלא כל כך משמח אותנו, של הפרנקיסטים בתקופת הבעל שם טוב, כמה ציירו את הבעל שם טוב ואת עם ישראל, איך הדברים הסתיימו. אנחנו נסיים בזה, אני מקווה שלא יהיה צורך לגעת בזה יותר, כיוון שזה קבוצה מושתלת בתוך עם ישראל על מנת לקלקל ולהוות את דרכי עם ישראל. זאת אומרת, אם יש יצר או אנשים שמתנגדים, אומרים לא רוצים תורה, כן, אנחנו מעדיפים משהו אחר, כמו המתייבנים למשל, וכן הלאה, או הצדוקים, אבל דבר שהוא בתוך תוכו, אפילו צדוקים זה לא דוגמה טובה, אבל נגיד מתייבנים, זה יותר קל, אבל שיש עיוות בתוך ישראל, ואומרים לך זו היהדות האמיתית, ובעצם זה עיוות נגד כל התורה כולה, זה הרבה יותר קשה, הבירור הוא יותר פנימי. אז אנחנו ראינו בפעם הקודמת שאותו אחד, אותו פרנק, היה עוסק בדברים לא מצד הקדושה. יש רוחניות של קדושה ויש רוחניות של הפך הקדושה. זאת אומרת, רוחניות של קדושה זה הכל בתוך התורה, בתוך ההלכה. הכל הולך עם מצוות, אין דבר כזה שמישהו עובר על התורה כדי לפעול משהו. הכל זה על פי ההלכה. זאת אומרת, מה שעובד לפי הקדושה, זה הכל לפי שולחן ערוך. מילימטר יצא מגבולות השולחן ערוך, נפל לתוך החלל הפנוי. אז אלה שרוצים למשוך כוחות רוחניים שלא מן הקדושה, על ידי עבודה זרה, והפך המצוות וכישוף וכן הלאה, הם עושים את זה מחוץ לתורה. רק שכאן היה חידוש שהם אומרים שזה בדרכי התורה, וזה השקר גמור. אבל בסוף הוא גילה את עצמו, והוא עשה כל מיני כישופים, שזה בחינת מעלה באוב ודורש של המתים וכן הלאה, הכל באחיזת עיניים, ונפל בזה. ובין מורנו הבעל שם טוב הקדוש ורבנו חיים הכהן רפפורט, וכן רבני יזלוביץ' ורבי מאיר מרגליות, זצ"ל וכל גדולי ישראל שהיו שם, אז הוא נפל. ומה אמרו לו הכמרים? פה זה הסיום. ולהתועב פרנק אמרו, לך אין די בזה שתקבל דת נוצרים בפיך, שאתה תתחייב, כי אנחנו לא מאמינים לך, אתה מאחז עיניים. גם הכמרים אמרו לו את זה, הקרדינלים והפישופים וכן הלאה. למה? כי יש לחוש שאם תמצא מקום להימלט, תברח ותוסיף להחזיק ברשעתך, לייסד אמונה חדשה. מה פחדו? שהוא ייסד איזה כת חדשה, איזה אמונה חדשה, איזה דת חדשה או משהו כזה. אגב, זה גם אסור מן התורה. זאת אומרת, לא מספיק שיש איסור עבודה זרה. על זה דורש הרמב״ם על הפסוק, לא תוסיפון ולא תגרעון. ואז הוא אומר, ולא תעדיפון. זאת אומרת, גם כן לא לבנות דתות חדשות, או כל מיני אמונות רוחניות חדשות, כל דבר שהוא הפך התורה, זה איסור תורה. זאת אומרת, אם בא גוי לקבל שוע המצוות בנוח, אבל הוא מאמין בעוד משהו, אין מקבלים אותו. זה דבר שאסור. אז הוא אומר, כי יש לחוש שאם תמצא מקום להימלא, תברח ותוסיף להחזיק ברשתך, לייסד אמונה חדשה. הנוצרים עצמם הבינו את זה. איך הם יודעים את זה? כי הם עצמם עשו את זה. לכן, כן משפטיך חרוץ, לתיתך בתוך חדר מוקף חומה סביבך. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו נעשה לך, גבול, כמו רוצח בשגגה, שעושים לך ארץ גזירה, שלא תוכל לצאת החוצה כל ימי חייך. וכן נעשה ששלחו לשנצחוקוב, משהו כזה. אני לא, אין לי שום דבר פולני, ברוך השם, אז אני מתקשה. שני שנץ תוכוב, שנץ תוכוב. כן? תוכו יש שנץ. כן? שנץ תוכוב. כן? איפה? שנץ תוכוב קלויסטר. זאת אומרת, זה... קלויסטר זה כנסייה חלילה. כנסייה שמקיפים אותה בחומה, והוא יהיה שם עם כל החברים שלו. שם בנו לו חומה חזקה סביב לו, ועודנו עצור שם. מה זאת אומרת עודנו עצור שם? מה שכתוב כאן זה חתום על ידי רבני ועד ארבע ארצות, וכן עדות של עוד כמה אנשים, וגם כן רבנו היבץ, רבנו יעקב עמדין בן רבנו החכם צבי, חתם על הדבר הזה בשנת תקי"ט. מדובר בשנה לפני הסתלקותו של מורנו הבעל שם טוב, בשנת תקכ"ח, בשנת תיקח. עד כאן הוא אגדת האיש, כן, והוא העד המשיח לפי תומו, שבא עד אחד שגבו בו עדות, ועוד עד אחד, וכאן יש את השמות, אשר קראו בפיהם הדברים בלשון אשכנז באוזנינו. כן, גבו עדויות הרבנים, הדיינים באשכנז, כן, ואמרו את זה ביידיש. וככה מביא היבץ, הגאון רבנו יעקב עמדין, ואני כותב על הספר בלשון הקודש, מילה במילה, זה מה שאנחנו קוראים עכשיו. בלי להוסיף ובלי לגרוע. אני כותב את העדות, מה שהיה אנשים שהיו עדים, ראייה ראשונה, עדות, כן, שהיו במקום. וניכרים דברי אמת, מה גם בהיותם מקוימים על ידי 100 עדים נאמנים, ובני אדם גדולים, בעת ההיא שהראה הנס הנפלא על הזה, שאז... נפלו הפרנקיסטים ולא חייבו אותנו חלילה. ככתוב, כן, מכבר בספר שימוש שהפליגו, היה עוד ספר שכתבו את הדבר הזה, שהפליגו לעניין יותר מזה. אך זה האיש לא הגיד, אלא רק מה שראו עיניו בעצמו בלבד. זאת אומרת, אם יש עדות בשנייה, הוא לא קיבלו, אלא רק מה שעדות ישירה. ותרגמתיו, ככה בלי שום שינוי מלשון אשכנז ללשון הקודש. עד כאן לשונו של הגאון רבנו יעקב עמדין, הגאון היבץ זצ"ל, לעינינו, ותודתנו נתונה בזה לידידינו הרב מנחם גולדשטיין, כן, נרו יאיר שהמציא לנו וכו' וכו', כתוב כל העדים שם, כל מי שהביא את הדברים. וכדי לסיים אנחנו מביאים מה שכתוב בספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן, בחלק א' בסימן ר"ז, שאומר שכאשר יש מחלוקת בעולם, אז יש כמה עניינים איך להתנהג מול המחלוקת. הגמרא במסכת תענית אומרת, אל תען איש הכסיל, אל תען כסיל כאיוולתו. אבל מצד שני, זה פסוק ממשלי. מצד שני, אחרי כמה פסוקים, מה כתוב? תען כסיל כאיוולתו. אז צריך להבין, או שאני עונה לכסיל כאיוולתו, באיוולת שלו, או שלא עונה לו. כן עונה לו, לא עונה לו. אומרת הגמרא בתענית, כאשר אדם מקנית אותך, הוא בא ללגלג עליך, אל תענה לו. או שכאשר הוא בא ללגלג על התורה הקדושה, כן, על השם יתברך, חלילה, אתה חייב לענות לו. אתה יכול למחול על כבודך, על כבוד השם יתברך וכבוד התורה וכבוד החכמים, אתה לא יכול. אז אל תען כסיל כאיוולתו בדידי. אבל תען כסיל כאיוולתו בדידייך. זאת אומרת, בענייני השם יתברך. לכן הבעל שם טוב שטבעו היה להיות איש נוח לבריות, נוח למקום, איש שמאיר פנים לכל אדם, כל אדם וכל הבריאה כולה, לא רק יהודים. פה יצא בחרב ובחנית. למה היה צריך להציל את עם ישראל מהחושך הגדול הזה? ולא זו בלבד, אלא שהסתלק על ידי זה, כיוון שהוא פעל כל כך נגד הטבע שלו, עד כדי כך שנעשו לו שני חורים בליבו, שני סדקים בליבו, ומזה הוא הסתלק. ככה אומר רבי נחמן, הנין שלו הקדוש, הוא אומר את זה בספר ליקוטי מוהר"ן, בחלק א' בסימן ר"ז, ואומר, וגילו משמיים לבעל שם טוב הקדוש, כי הקט הידוע, כן, השבתאים באירופה, שנחטפו אז הרבה נשמות גדולות. זאת אומרת, הם השפיעו על אנשים גדולים. והיה מצטער הבעל שם טוב הקדוש מאוד על הנשמות שנדחו על ידי זה. זאת אומרת, אלה שהלכו איתו והתנצרו, הוא לא שמח על זה, הוא היה לו מאוד מאוד קשה. וגילו לו מן השמיים שלא ישראל, כל כך היה בצער שנפל למשכב, שמן השמיים באו לנחם אותו. העירו את עיניו מן השמיים וגילו לו. מה גילו לו? כי לא נפלו ברשתם, אלא רק אלו הנשמות השייכים אליהם. אל תדאג, זה כאשר בא דבר תמה, הוא שואב את הפסולת. אלה מה ששייך להם, הולך אליהם. וכל אלו שלא שייכים, כן, להם, הם יחזרו. אל תדאג. זאת אומרת, באו, נלחם אותו מן השמיים. לכן, גילו לו, כי לא נפלו ברשתם, אלא רק אלו נשמות השייכים עליהם, וכל אלו השייכים לקדושה, תדע לך, שסוף כל סוף ישובו בתשובה בלי ספק. למה? לבלתי יידח ממנו נידח. לכן כל הבירורים האלה שנעשים, שלפעמים הם בירורים כואבים, הם זמניים. כי בסופו של דבר גלגל חוזר הוא העולם, תמיד תהיה עוד הזדמנות, תמיד תהיה אפשרות נוספת, והכלל הגדול זה שהקדוש ברוך הוא לא מבקש להעניש, אלא לתקן. ולכן כל דבר ודבר יבוא על תיקונו, כן, לשלום בסופו של דבר, והכל, גם כן הדברים הכי קשים, הדברים הכי שאנחנו לא יכולים לשער ולהכיל ברשעות לפעמים, בדברים מאוד מאוד קשים, גם הכוחות האלה והפעולות האלה, הכל צריך לבוא לידי תיקון. בסופו של דבר, השם יתברך רוצה את כולם במצב מתוקן, נכון? ועל זה אומר הפסוק מספר שמואל, לבלתי יידח ממנו נידח. כלומר, לא יש שום תא, שום אטום, שום חלקיק, שום כל דבר מהמציאות שיהיה נידח מן הקדושה. מדבקות אין סוף ברוך הוא. בסוף הכל יבוא, יהיה הרבה גלגולים, והרבה, כמובן, יש בחירה אם לבוא אל תיקון ודבקות השם יתברך מתוך מידת הרחמים או מתוך מידת הדין. יש על זה בחירה, אבל תיקון יהיה. למה? זה הכלל הגדול שהבעל שם טוב הקדוש טבע, לבלתי יידח ממנו נידח. מי אמר את זה? וזה אצל שמואל הנביא שנקרא הרואה. הוא ראה את התיקון, הוא מאוד הצטער על שאול המלך, כן, על ועל הסיום שלו עם יונתן ואחיו. ראה שלבלתי יידח ממנו. בסופו של דבר אפילו אלה שחטאו כנגד מלכות דוד, בסוף הכלל הגדול, המפתח בעניין תיקון הנשמות ותיקון העולמות והמציאות, זה לבלתי יידח ממנו נידח. לכן, למרות שלפעמים אין ברירה לנקוט בשלב ההכנעה בעולם, שהטוב יכניע את הרע, הפנימיות תכניע את החיצוניות וכן הלאה, ולהיבדל מזה, כמו שראינו כאן, נעשה הבדלה, הם הצטרפו אל העבודה הזרה הנוצרית. בסופו של דבר, התכלית לעתיד לבוא זה המתקה. בסוף הכל יבוא לידי תיקון, לבלתי יידח ממנו נידח, ולרחמים גדולים ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים עקבצך. יהי רצון שהדברים האלה יתקיימו מהר, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, בפרט ובכלל, אמן.